מנוע, זה חסר. ההליכה לעולם לא צריך לחשוב שכל מילה צריך לשמר דור. מי שלא היה יפסיד, בסדר? אני אומר שההליכה לעולם המעשה מהזווית הזאת, היא גם יש בה משהו מופשט, אבל משהו שיש בו מן המוחשיות. כלומר, אני לא הולך לזמן וחברה קונקרטיים, אבל אני כן מנסה להבין את הדינמיקה הפנימית של עולם הכלכלה, של עולם המסחר. וכאן, דרך משל, אם לחשוב עולם השטרות, נבין שמצד אחד כל הכלכלה מבוססת על משהו שדומה לשטרות, ושלולי השטרות היה שיתוק מולוליה. שטר, כפי שרב חיים ניסח אותו, היה שיתוק מוחלט לחלוטין של עולם הכלכלי. כי כלכלה שדורשת ראיות כדי להניע את המהלכים הכלכליים, היא לא יכולה להסתמך על עדים. זה מסורבל ביותר כל הזמן לדרוש עדים. עדים יכולים לשכוח, עדים יכולים לא להיות זמינים, עדים יכולים למות. וכדי לקיים כלכלה, בעצם אנחנו זקוקים לפלא עצום מבחינה משפטית, אבל שהוא מבחינה מעשית הדבר הנדרש, וזה נכון לגבי כל כלכלה. אנחנו זקוקים ליכולת לייצר בקלות ראיות שיהיו תקפות בכל מקרה, שהן לא יכולות לשכוח, שאפשר תמיד להנפיק אותן. מצד שני, כמעט בכל תחום שהוא בעולם המעשה, שאני פותר בעיה אחת על ידי משהו גאוני, אני גם יוצר בעיות חדשות. ולמשל, אתה רופא, אני אתן תרופה לפתור בעיה אחת, יש תופעות לוואי, ואז אני צריך עכשיו להתמודד עם תופעות הלוואי. זה נכון כמעט על כל תחום בחיים, וזה מאוד מאוד בולט בהמון המון הלכות שאני בא לפתור. בעצם הייתי אומר, השטרות הם פתרון ביכולת לייצר כלכלה שיכולה לעבוד עם ראיות מוצקות, ומעבר השני שהם תמיד יעמדו במבחן, אבל שיהיה קל לייצר, והם יוצרות בעיות אחרות, כי הקלות שבה אפשר לייצר שטרות, הוא גם אומר שאפשר בקלות לזייף. ולכן תחום שלם בהלכה עוסק בקיום שטרות, איך אני בודק אותם, וההלכה מלאה במערכות שכאלו. אז המבט, כשמתבוננים לרגע בעולם השטרות מהזווית הזאת, בעיניי היא תוספת מאוד חשובה ללימוד. כי מאיזה מושג פלאי שככה מרחף באוויר, אתה באופן מאוד מובהק שוטל את המושג של השטרות בתוך המערך הקונקרטי המוחשי של הכלכלה, ובניגוד לעיסוק בריאליה, כשאתה שוטל אותו במערכת תבניתית, כלומר מה שכיניתי קודם, זה מוחשי אבל מופשט, כלומר אני עשיתי פה הפשטה של המערכות המוחשיות של הכלכלה, אז אתה גם מרגיש שהוא מדבר על בעיות שיש גם היום. ובאיזשהו מקום, וכאן זאת ההנחה שאני כבר כמה זמן משוכנע בנכונותה ועובד איתה, אני לא יודע אם הושפעתי ממנו מסתום שכן, אבל בספרים של דוד של יחיא סולובייצ'יק ההנחה הזאת נמצאת הרבה. ודווקא הוא כהיסטוריון זה מעניין מאוד לשמוע הצהרה כזאת מפיו, שעם כל זה שהחשיבה ההיסטורית יש לה הדגשה על פערים עצומים בין דורות, וחלק מהבריחה או האי הרצון לעסוק בהיסטוריה במסה הזאת הוא משום הרצון לתת לדברים תוקף נצחי. עם זאת, כשאני מתבונן באנושיות לדורותיה, הפערים בין החברות הוא בדרך כלל בפתרונות או באיזונים שהם מוצאים כמענה לדילמות. הדילמות הן דילמות יסוד שהן שותפות לאנושות במשך הרבה דורות. כך למשל בספר שלו על יין, אם מישהו ראה אותו, ספר כזה על יין, יש לו שם תיאור מזהיר בהתחלה של נוהגי שתיית היין. יש שם כמה עמודים שהוא מתאר את הדילמות שמטרידות גם אותנו היום, וזה נקרא בעיית התפריט, כלומר מה לאכול, איך להרכיב תפריט מאוזן. היה פערים עצומים בין האופן שבו שהם בחרו לאכול לבין מה שאנחנו אוכלים. כן, אם היה פה קרדיולוג הוא היה מתעלף מהמידע שאני עומד לתת. הם למשל האוכל היה מאוד מלוח מסיבה פשוטה, אין להם אמצעי קירור. עכשיו היות והאוכל מאוד מלוח, אז מה חייבים לעשות כדי לאזן? לשתות הרבה. מבחינת התפריט הסופי הוא היה שונה לגמרי משלנו, אבל כשאתה מקשיב כאילו עם מה הם התמודדו, כלומר איך הם יצרו תפריט, גם היום יש מערכות שיקולים אולי קצת שונות. זו דילמה עכשווית. במובן הזה, אם מתרגלים בלימוד לשאול עם איזה דילמה הסוגיה מתמודדת, כלומר כשהמושג מתנסח והוא פלאי, להצטרף להמשגה, אבל לשאול לשם מה נולד הדבר הזה, להבין שהוא איזשהו מענה לדילמת יסוד בכלכלה, אז הלימוד הוא קרוב למה שאנחנו חווים כאנשים מוחשיים. גבי השטרות באופן ספציפי הוא כנראה מה שמתורך בהלכה הוא רק שלב בדרך, כי השלב הבא הוא כבר בכלל עסקאות אלקטרוניות ועוד יותר מופשט. וגם פה אחד מהדברים שאני חושב שמבדילים מאוד בין החברה המודרנית לחברות העבר בפתרונות, לא בדילמת היסוד, זה מושג שאומנם כנראה נזכר בגמרא פעם אחת, אבל הוא הפך להיות מוסד גדול רק בתקופה האחרונה, וזה הביטוח. הביטוח נותן מענה גדול מאוד לחלק מהשאלות שנאמרו פה, כמו עסקאות באשראי, שיש ביטוח לחברה שהיא תמיד תקבל את הכסף, בניגוד לצ'קים שהם חוזרים. והביטוח למשל שינה את כל עולם הנזיקים, כל עולם בבא קמא, כלומר הפערים בין מה שמופיע בהלכה לבין תפיסות היסוד היום, הם לא פרי שינוי תפיסה מהותי, ככה אני סובר, בעקבות הסתכלות אחרת על יחסי מזיק נזק. פשוט מצאו פתרון שמבחינת עקרונות היסוד שלו דומה לגמרי לפתרונות של התורה, אבל הוא הרבה יותר יעיל חברתית, כי הביטוח נותן מצא יותר טוב לתת פתרון דומה. אבל כשמסתכלים בתורה עם כל הפטורים, נגיד בנזיקין, איפה זה מגיע, חצי נזק, הרעיון הוא מאוד פשוט. קודם כל, התורה לא מתארת אנשים שהם אנשים רעים שהולכים בכוונה עם גרזן ושוברים לחבר שלהם את הבית. המקרה של כל הנזיקים בתורה זה אנשים שעשו תאונות מאורכי חיים שהם הכרח שהם יהיו בחברה. אם זה תאונות בשברים, שזה מכוניות בימינו, כלומר מבחינת המרקם של החברה, אף אחד לא רוצה להוריד מהכביש את כל המכוניות. אם זה אש, שהיום יש פשוט בטיחות אש נורא גדולה, אבל האש הוא עורק חיים שבלעדיו אי אפשר לחיות. אם זה בורות, שזה מים, הבורות הן לאחסון. גם היום כל החברה שלנו בנויה על בורות. אתם לא יודעים מה יש בקירות של... אתם כן יודעים, בקירות של הבניין הזה, מה יש מתחת לרחוב. ובעצם מה שהתורה מתארת שם זה, הייתי אומר כאמור, מרקם חיים שרוצים לשמר אותו, אבל שהוא יצא מדי שליטה. שלא הייתה זהירות. ומה שכל מסכת בבא קמא היא חותרת, זה לא לסגור את החיים, אלא מצד אחד לדאוג לזכויות הנזק, יחד עם זה שאנחנו גם לא נשתק את החברה, או לא נגרום למזיק לפשוט את הרגל, או לא נגרום לחברה לא לרצות לחיות. והרבה מהאיזונים של מסכת בבא קמא הם בנויים בדיוק על הנקודה הזאת. הצעתי ללמוד בבא קמא בשנה שעברה, אף אחד לא רצה. אבל על זה היינו מדברים, לא היינו לומדים בבא קמא. המסכת בבא קמא מתארת איך יוצרים חברה מאוזנת, שיש בה תאונות, אבל היא צריכה גם לחיות. ופשוט מה שהביטוח עשה הוא אותו פתרון. על מה אומר ביטוח חובה? שכולם משלמים כסף, בשביל מה? שכולם יהיו על הכביש, ומה יקרה? שאם יהיה מקרה של נזק, אז יהיה פיצוי לנזק, והמזיק לא יפשוט את הרגל. זה כמעט אותו דבר, וכולנו מוכנים לשלם כסף, גם אם היא לא מעורב בשום תאונה. כי כולנו חיים בצורה כזאת. כלומר, הפערים שקיימים כשנכנסים לחשיבה היסטורית ריאליה, מסתכלים רק על הפתרון, באמת נראים מאוד מאוד גדולים. זה כמעט נראה בלתי ניתן לגישור. אבל כשמתרגלים להתחיל לחשוב בחשיבה שתיארתי קודם, לחפש את הדילמה, לחפש את הסיטואציה הקונקרטית שכאמור, אני חושב שנמצאת בכמעט כל חברה, שאלת השאלות האלו. שאלת האיזונים, איך אני בונה מרקם בריא, לדעת שיש אכן הבדלים גדולים בפתרונות, אבל שיש תשתית מאוד אחידה, אז זה יוקח את המושגים המופשטים ושוטל אותם בתוך מציאות, כאמור לא של תקופה מסוימת, אלא בתוך המציאות האנושית הבסיסית, שגם אנחנו חיים במרחבים דומים. אז הלימוד בעיניי הוא גם בעצם, הייתי אומר לכם, מדבר גם אלינו או עלינו. כי אני למדתי פעם באיזושהי שנה שיעור במכללת הרצוג, שיעור גמרא שהיה מיועד לתלמידים בארץ ציון, לא משנה כל הפוליטיקה שגרמה לקונסטלציה, אבל בחורים מארץ ציון השתתפו בשיעור. למדנו ברבתרא פרק תשיעי, ולמדנו סוגיית סבלונות, שזו סוגיה שעוסקת במוסד מתנות חתונה. ואז הייתי בראשית דרכי בניסיון לחפש את מה שתיארתי פה, את הסיטואציה האנושית, ופתחתי את זה בתיאור הדילמה איך מממנים חתונה. פגשתי את מינדי בשבת, ומיכל שאלה אותה, כאילו, איך מארגנים שתי חתונות תוך שלושה שבועות? אז היא אמרה, חתונה לא עושים מה עובר ושב. אז מה זה משנה? כאילו יש לה חיסכון לכל ילד. שהתחתנו כולם באותו שבוע, זה אותו כסף. התחלתי לתאר להם את בעיית מימון חתונה, ולא לכולם כמו מינדי ובנג'י כנראה יש קופה, ועלו כל מיני פתרונות, ואז ראינו מה הפתרון של הסוגיה. ועוד, עד היום זכור לי, זה היה לפני 9 שנים אני חושב, ניגש אליי אחד מהבחורים שהוא וב או משהו כזה בהר ציון, ואמר לי הוא השתאה מאוד, ואמר לי, אתה יודע, מעולם לא חשבתי שהגמרא מדברת על משהו שאני מתלבט בו, שמטריד אותי, כי מעודף הפשטות שהן באמת עוצמתיות, זה אני מרגיש לפעמים נוצר ניכור, כמו אתה חי באיזה עולם מופשט. ואם רק מתרגלים, ואני רוצה להדגיש, אני חושב שהחשיבות הגדולה של התרגלות לשאול שאלות שכאלו הוא לא עוד פעם בדרך הריאליה ההיסטורית, בוא נחזור לתקופה העתיקה, כי ניסחנו את השאלה בשפה שכל דור התלבט בה, ואולי יש פתרונות שונים. כן, חסכונות זה פתרון אחד, יש עוד, כן, אין יותר השיטה שעובד עד היום בעדות המזרח, זה מתנה תמורת מתנה, כלומר המתנות צריכות לאמן את החתונה, לא כמו שהדתיים האשכנזים קונים בבזר איזה משהו זול, זה תפיסת עולם שצריך לבדוק את השורשים. אבל במובן הזה, אם אני חוזר לדוגמה הזאת פה של השטרות, ודאי שהזיכוך שרב חיים עשה למושג הוא באמת גדול מאוד. רב חיים תיאר פה איזה פלא הלכתי באמת גדול. מה שאני רק משתף אתכם, כשאני לומד שטרות אז אני נוהג יחד עם שטרות לנסות להבין איפה שטרות פועלים בכלכלה, להבין את הצורך האמיתי, ואז גם מבינים שזה בדיוק מה שהיו צריכים. כלומר, הייתי אומר שחכמי ההלכה ניסחו כאן מושג הלכתי שהוא נותן מענה כמו כפפה ליד לבעיות שעמדו על סדר היום שלהם. כן, להגריד, כן, בבקשה.
בסדר, אז צריכים איזשהו פתרון לבעיות, אני אומר שזה קשור לאישות.
אני אומר
שזה לא
אישות
בפני עצמה
שפועלת
בפי
חכמים של עצמה.
איך אנחנו יודעים שזה... איך
יש לה כשיודע
ש...
מצוין. אז פה זה קצת תלוי במחלוקות ראשונים. כלומר, הדברים שאני הצעתי פה הם בעיקר יונקים מתוך הרמב״ם, שדווקא די מותקף בתחום הזה, אבל אני חושב שאם מקשיבים לו היטב, הדברים מאוד מאוד... עם תשתית גמורה של מה שאמרתי. הרמב"ם בהלכות עדות בפרק ד' כותב שכל מוסד השטרות הוא דרבנן, או בלשון אחרת, לדעתו מדורייתא אין שטרות. כן, קופץ עליו הרמב"ן וזועק הרבה קושיות, לדעתי יש תירוץ לכולם. לדעתי גם רב חיים תירץ את זה בצורה שהוא לא הפתרון הכי פשוט והכי טוב.
הרמב"ם לא חידש הרבה, זה לא מופיע.
כן, אבל מה שאני יכול לומר זה שני דברים. ראשית, כשהוא דרבנן זה דרך פשוטה להגיד שהיה לזה צורך חברתי. כלומר, לא קמים חכמים בבוקר ועושים דברים. אז אני נוטה לחשוב שגם דיני התורה ניתנו מתוך התבוננות של הקדוש ברוך הוא בטבע האדם, בחברה האנושית, בזה שהוא נותן להם מענים. גם בזה אני מאוד מאמין. אבל ודאי שבתחומים שבתוארים כדרבנן אתה בוודאי רואה בצורה הרבה יותר עמוקה את ההיענות למשהו שהם הרגישו שבלעדיו משהו חסר. בעצם מה שהם עשו, הם לקחו משהו שקיים בהלכה בתחום הרבה יותר מוגבל. כלומר, יש רעיון של נייר שקוראים לו גט, שהוא ודאי, הוא ספר קריטות, הוא מופיע רעיון כזה, ואני גם מוסיף שרעיון השטר כרעיון ומופיע כספר מקנה, האמת בהקשר מאוד מסוים בתנ"ך. זה גם בהקשר של גלות בבל, ירמיהו לפני גלות בבל, השטרות מופיעים רק ברובד מאוד מסוים, ובעצם השתמשו, מינפו אותו כפתרון לבעיה כללית. אז ברמב"ם זה, אני חושב, זה כמעט מאליו הדבר הזה ברור, כן? אני לא יכול אף פעם להגיד, ואני מקבל, צריך מאוד זהירות, כל מה שאני אומר הוא נכון, כן? כלומר שהניתוחים הסוציולוגיים שלי, האנתרופולוגיים שלי, הם נכונים, כן? ודאי שאפשר תמיד לשאול מי אמר לך. אני חייב להגיד, תחום אחרי תחום אחרי תחום, שהצבת השאלה הזאת היא מאוד מאוד לתועלת. כלומר, אתה רואה איך ההלכה בעצם משתבצת היטב במרחב הזה. אני גם יכול להגיד לך, קצת משאלות לב שיש לי, אני כל הזמן מוצא את עצמי מנסה, ופה האינטרנט הוא כלי שעוזר, כל הזמן לשכלל את הידיעות שלי בהבנת התחומים האלה, לא מהפן ההלכתי, אלא מהפן האנושי. כאן אני יכול להגיד לך, בעזרת השם, יהיה לי שבתון, אם אחד ייקח אותו. אני רוצה בתחום אקדמי היום לא להעמיק את האידיעות שלי, לא בפילולוגיה, אני לא אגיד שאני לא יכול לשכלל, אבל אני חושב שלקחתי משם דברים שרציתי, ודווקא בתחום יותר באמת שמדעי החברה, שהם באמת הקר הפורה להתבוננות בשאלות שכאלה. כלומר, אני כמעט משוכנע היום שמי שלומד כלכלה או מבין את הדינמיקה של הכלכלה האנושית יבין יותר טוב את הסוגיות. נכון, אני לא אומר שזה מותנה בזה, אתה יכול ללמוד נזיקין ולהגיד את כל המושגים בעולם ומצוין, כן? אני מתאר פשוט, משתף, שמאז שאני מתחיל יותר ויותר לשים לב לזה, אני מרגיש שהלימוד הופך להיות הרבה יותר משמעותי, הוא הרבה פחות מופשט, וכמעט בכל תחום זה נכון לשאול את זה. ואני חושב שטוב לשאול את זה לא בסוף הלימוד, אלא בתחילת הלימוד, בעיקר כי הוא מקרין על כל הלימוד, כי כשאתה מתרגל בתחילת הלימוד לשאול את זה, אז אתה אחרי זה רואה שיש, זה מוקרן בתוך הסוגיות מצד אחד. מצד שני, אני אתן לך דוגמה מה שאני לומד עכשיו, זה אני אסיים אותה לשאול בשמחה. אני חושב גם שמבחינת התועלת החינוכית, היום הדור הצעיר יותר שואל מה זה נותן לי, כשאתה מציב את זה כתשתית ללימוד, אני מקווה, לפחות התחושה שלי, שהוא חש לאורך הדרך שזה מדבר אליו, ואם אתה מציב את זה בסוף אתה משלם מחיר. כי הרבה פעמים, היות ויש פער בפתרון, והיות והלימוד הולך לכיוון של הפרטים ההלכתיים, הם לא כולם ישימים באופן ישיר בחברה שלנו. וברגע שהדילמה ליפתה את הלימוד, כלומר בעצם הלימוד היה שחכמים מחפשים מענה לדילמה האנושית, אני חושב שהריחוק בפתרונות הוא מקבל פנים אחרות. וככה אני למשל מוצא את עצמי נותן שיעורי פתיחה שמתתי בחיים. אנחנו שם לומדים בבא בתרא עכשיו בישיבה, פרק ראשון, שיעור הפתיחה היה לנסות להבין את הדינמיקה של חצר, של עיר, של שכונה, מה קורה בין האנשים. על רקע זה אתה מתחיל לקרוא את הגמרות, אתה רואה שהם, לא להגיד שהם חיו בנופי אביב, אבל הם בהחלט היו מודעים מאוד לבעיית הצפיפות, לשאלה של איך מצד אחד נותנים מקום לכל אחד, מצד שני האחריות ההדדית של אחד על השני. אני אומר ספציפית בנושא הזה, כמעט ומה שכתוב בסוגיות הוא לא ישים היום, כי אם המשנה הראשונה בבבא בתרא והסוגיה המושכת לשם אומרת שהפתרון לזה קריאה, כלומר המענה למתן פרטיות מוטל על מי שפוגע בפרטיות, כלומר הוא מוטל על המזיק בלשון הסוגיה, כן? הוא מוטל על מי שמסתכל. היום החברה המודרנית משוכנעת בשכנוע עמוק שהאחריות מוטלת על מי שרוצה פרטיות, או בלשון אחרת, אתה רוצה פרטיות? תשתול גדר חיה, תוריד את התריסים, מה אתה רוצה מהמזיק, כן? וכאן אני אומר לך, הפער הזה הוא עצום, כלומר אתה קורא תשובות של רבנים שחיים בעיר שהיא העיר הכי צפופה בארץ, שהיא העיר הכי חרדית בעולם, ושהיא כולה עוברת על איזה קריאה לכאורה במבט ראשון, קוראים לה בני ברק, ואתה קורא פוסק אחרי פוסק, חזוני, שהרב אוזנר, איזה יהודי אחד שאני לא כך יודע מי הוא, קוראים לו הרב שפיץ, שיש לו ספר, מה זה תשובות בחושן, משפט, הם אחד אחרי השני אומרים איזה קריאה היום, תריסים וכו' וכו' וכו'. אני יכול להגיד לך, אני תמיד אחד שם, אז למה למדתי את זה? אפשר, אז מוריד את התריס. ואני לפחות מקווה, לגביו זה לא עזר, כשהלימוד לאורך כל הדרך הוא הבנה של הדילמה שקיימת. אתה מציג דילמה בעצם, הסוגיה היא מתמודדת עם בעיה. ואיזשהו מקום אתה מבין שהפתרונות שהסוגיה נתנה בחברה המודרנית, אני אגיד את הדבר הבא, אני לא חושב שהיא ויתרה על החשיבות של הפרטיות, ואני אפילו משוכנע שהיום יש יותר פרטיות מאשר לאנשים שפעם, למרות שלא בונים בדיוק את המרחקים של המשנה. מכל מיני סיבות טכניות. נתחיל במזגנים, שזה דבר מאוד פשוט, אפשר לסגור את החלון ואת הדלת ולא קורה כלום, כי לא צריך שהדלת תהיה פתוחה כל הזמן. במציאות במשנה של פתח מול פתח שאסור לבנות, הדלת פתוחה כי הם נחנקים תוך הכוחים שהם חיו בהם, אז זה מתחיל בעברור יותר טוב, זה ממשיך בו להרבה דברים. אז נכון שבאמת לבוא אוטומטית ולהגיד, בוא נעשה בדיוק את כל הדינים של המשנה, זה לא היה מאפשר בנייה עירונית, ופה יש עוד עקרונות, רוצים להוזיל את העלויות, הבנייה צפופה, יש לה גם את היתרונות שלה, אבל באיזשהו מקום הוא היה שותף להתבוננות במשהו שהוא גם היום שותף לו. בסדר? כן, אליזה, רצית לשאול?
כן, המערכת המשפטית, המערכת בעצם מכתיבה מציאות או מתארת מציאות. והגישה שעכשיו תיארת בעצם לוקחת אותה לכיוון של מתארת מציאות, היא מבקשת השאלה מה התפקיד החכמים, זאת אומרת, אם הם יוזמים שינוי המגיבים לשינוי חברתי ואחר כך מה? זאת אומרת, הם נותנים איזשהו מענה שלא היה קיים וממציאים אותו, או שנותנים עם גושפנקה הלכתית או ממסדים בעצם שינוי שכבר קיים?
שאלה מאוד טובה. אני חושב שאפשר לדעת עליה וכן או לא. כלומר, ברוב הדוגמאות שהובאו כאן, דווקא הדוגמאות נותנות כמעט את שני הכיוונים. כי בעולם השטרות, למשל, אני חושב שתיארת את זה מצוין, שהם נותנים מענה. שמענו שבועות, באחד מהשיעורים, עשיתי גם דרך קריאה פילולוגית של הסוגיה, לנסות לראות איך החכמים גם לוקח להם זמן עד שהם מגבשים את הפתרון. כלומר, הם התמודדו עם איזושהי שאלה בסוגיה של מבית חברו בעדים, של, אם הוא צריך לפרוע בפני עדים או לא. התלבטנו פה מאוד, מתי יש את הפתרון של השטחיו ידים הביי. האם באמת זה מובן מאליו שזה תמיד היה, או שהוא בא כשלב אחרון בדיון שחיפש איזשהם איזונים. דווקא בדוגמה של זה קריאה, יש לפחות קו אחד שמי שהוביל אותו בעיקר זה הרמב"ן, בצורה לטעמי קצת קיצונית מדי ממה שעולה לדעתי בקריאה פשוטה של הסוגיות, אבל הרמב"ן הוליך קו בעקבות הגמרא בבבא בתרא דף סמך של מטוב הוא הולך ליעקב, שיש איסור בהלכות שכינים, או בלשון אחרת זה שחכמים יוצרים מערכת של הלכות בנוגע לאיזה קריאה, כמו הצורך של מתן הפרטיות, הוא לאו דווקא כי הם ראו שבני אדם חפשים פרטיות ונתנו מענה, אלא שמבחינה נורמטיבית דתית פונים בקריאה לאנשים, אומרים אנחנו דורשים לכונן חברה כזאת, ואז הם מחוללים את השינוי. כן, יש לזה כמה נפקמינות, למשל, נגיד שהאנשים לא אוכפת להם, אתה חי בחברה שמוכלים, או בחברה שהמנהג הוא שאנשים מסתכלים אחד על השני, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם חכמים אומרים בסדר, אם אתם לא אכפת לכם, למה שאכפת לנו, או יש ראשונים שאומרים שאנחנו עדיין מחייבים בנייה כזאת. הדברים האלה מאוד חשובים בדברים שאמרתי קודם בהקשר הזה, כי אם נכון התיאור שלי שיש היום פרטיות רק שהיא לא מושגת באמצעות דיני אז אין לנו התנגשות עם הקו הרעיוני הזה. לעומת זאת, אם אני אומר שיש איסור באיזה קריאה והחברה המודרנית כאילו מחלה, לפי הקו הזה למה לנו להתחשב בזה? לכן בפור של דבר האמירה שיש היום פרטיות, אם באמת מתרשמים ככה, היא בעלת ערך גדול לגבי התשובה גם לשאלה שלך. אני רק להוסיף, היות ועוררת את זה, כל התשובות של רבני בני ברק שאומרים שהיום אין הזה קריאה, יש תשובה, זה התפרסם בתחומים, פסק דין של רבני גוש עציון, שפסקו איזה קריאה עד הפרט האחרון בשולחן ערוך. כן, כידוע, שהכיפות הסרוגות יותר מקפידים בשולחן ערוך מבני ברק. ולדעתי התשובה היא מאוד פשוטה, והיא גם אולי מצביעה על מורכבות היישום של הדברים בחיים. אני באמת חושב שבתוך יישוב יש יותר איזה קריאה במובן שחז"ל דיברו עליו מאשר בתוך עיר. כלומר, בבניינים של בני ברק זה מציאות מאוד מאוד שונה מהחצירות, ואנחנו פה בנופי אביב, אני חושב שאנחנו יישוב שצמוד לעיר בית שמש, ככה נראה לי. בסדר, אז פעם הבאה אנחנו נמשיך פה קצת, בסדר, בתוך הדוגמאות, ויום אחד גם נצא מהמאמר הזה, בסדר? אוקיי, טוב, שלום.